פה בסוף יותר קל ליוצרים. כי התחרות, נגיד אם אני מסתכלת על הכיתה שלי מ-NYU, מהתואר השני, אז אחר כך כשאתה יוצא לתעשייה האמריקאית, התחרות מטורפת, יש עשרות בתי ספר לקולנוע, מאות בתי ספר לקולנוע, כולם רוצים הוליווד מלאה, מלצרים מובטלים וכו'. כאילו to get your project going, כמו שהם אומרים, זה הרבה הרבה יותר איטי והרבה הרבה יותר קשה. ופה איכשהו אני מרגישה שמי שאיכשהו מתברג, או שאנשים עובדים.
שלום, מיכל קופר קרן.
שלום, שחר.
מה שלומך?
בסדר גמור, כיף להיות פה. חוויה חדשה, פעם ראשונה שאני מתראיינת לפודקאסט.
איזה כיף, זה כבוד. אז את תסריטאית, יוצרת של סדרות טלוויזיה. נכון, גם ביימת בעבר.
מעט, אבל כן.
כן, אבל כן, ראיתי ככה לקראת הפודקאסט, עברתי על ה... פילמוגרפיה, וראיתי שהיה גם...
כן, היה גם, כזה שלב היה בחיים, כזה, כן.
כזה שלב, כן. אני יודע שאת מאוד, מאוד עסוקה.
כן. מה... מודה לאל ולטלוויזיה הישראלית בכללותה, אבל כן, עובדת הרבה, כן.
כן, זה מצוין. מה מיוחד מעסיק אותך בימים אלה?
כרגע אני עובדת על העונה השנייה של מיוחדת, שזאת הסדרה ש... יצרתי יחד עם ליאור ירון לחינוכית, לכאן חינוכית, והסדרה הזאת קיבלה די הרבה הדים בעולם, בגלל שהיא עוסקת בשתי אחיות שאחת מהן על הספקטרום האוטיסטי, וזה היה בעצם אחת הסדרות, אני חושבת שהייתה אחת הסדרות הראשונות שהתעסקו בנושא הזה מהזווית הזאת, זאת אומרת, היו המון סדרות מדהימות על אוטיזם שהיו השראה, אבל פה הדגש הוא דווקא על מה זה לגדול במשפחה כזאת, ומה זה להיות אחות של. אז הסדרה הזאת עכשיו קיבלה עונה שנייה, בעקבות כל מיני פרסים שהיא קיבלה, וקצת גם, יש קצת התעניינות גם בעולם מבחינת מחירות ורימייקים, אני עוד לא יכולה לספר הכל, אבל יש לה כבר כמה הדים.
וואו, מדהים.
מופצת בעולם גם, הכל לאט לאט, אבל יש התעניינות רבה, וסדרה מאוד אהובה. אז אני עובדת על העונה השנייה, שאמורה להצטלם, אני מקווה, בסוף הסתיו, כזה תחילת החורף. ויש לי צוות כזה גדול שעובד איתי על זה, ובנוסף אני עושה סדרה להוט בידור ישראלי, שעוסקת באולימפיאדה של פריז 2024, מהזווית של ברייקדאנס. מה שמעניין בסדרה הזאת זה שבפעם הראשונה בהיסטוריה ברייקדאנס יהיה ענף אולימפי,
באמת זה?
כן, זה קורה באמת. זאת אומרת, זה כבר חלק מתהליך כללי שאני חושבת שהאולימפיאדה רוצה למשוך קהל יותר צעיר כבר כמה שנים, והם מנסים בכל מיני דרכים. זה קצת כמו פילרמונית בג'ינס, אתה יודע, זה כזה, יש קהל כזה כבר שקצת, אני חושבת שנאמר, אנשים בני 25 לא יסעו לאולימפיאדה לראות הדיפת כדור ברזל וזריקת מוט, ומחפשים קהל חדש וצעיר. אז... זה התחיל עם סקטבורד, שגם הפך להיות ענף אולימפי וקיר טיפוס, והשנה לראשונה יהיה ברייקדאנס, ברייקינג, כמו שאומרים. אז זהו, אז מסתבר. עכשיו, לקחו את הפדלאה הכי גדולה במדינת ישראל, שזאת אני, שלא עושה שום ספורט, ואמרו, תכתבי סדרה על ספורט, על אתלטיקה ועל אולימפיאדה, וככה, אז אני נאלצת ללמוד המון מונחים שלא ידעתי, ואני הולכת לכל מיני גם תחרויות של ברייקינג, ויש לי יועץ מעולם הברייקינג שבעצמו מנסה עכשיו להיכנס לאולימפיאדה וקורא את כל התסריטי ונותן לי הערות, וגם יש צוות כתיבה גדול, ואנחנו בעצם זה סיפור כזה על מישהי שמנסה ברייקרית, שזה נקרא Big Girls, Big Girl, הברייקרים, כאילו המקצועיים, נקראים בי בויז ובי גרלס. לומדת לאט לאט. אז הבי גרל הזאת, זה הסיפור שלה, איך היא מנסה בעצם להפוך מרקדנית רחוב וחשית לאתלטית אולימפית שמסוגלת לעמוד בכל מה שזה כרוך. נושא מאוד מעניין, ואני ממש ממש נהנית, יש לי צוות נהדר. וגם כאן מעורבת הפקה בינלאומית קצת, המפיק הוא צרפתי, ויש כל מיני, עוד כל מיני, אז מאוד מאוד מעניין. זה מה שאני עושה ברגעים אלה, וגם הסדרה הזאת היא בעיקרון אמורה להצטלם בערך באותם זמנים, אז תלשת אותי מהמחשב, כן. אבל אמרתי, אני אבוא, כי לא משנה מתי, אני אף לא יכולה, ואני פשוט אבוא.
אז בעצם רוב הזמן את מול המחשב בגדול?
אני הרבה מול המחשב, אני כן עושה המון שיחות עבודה וזומים של עבודה, אבל פחות פגישות. אני יודעת שיש שיטה כזאת, המון יוצרים אוהבים, כן בבתי קפה, לשבת בבריינסטורמינג. אני מוצאת אישית שאוטיזם בלבל אחר כך, ושיש המון רכילויות וצחוקים וזה, וזה פחות יעיל. אז אישית אני יותר מעדיפה לשלוח משימות במייל ולעשות שיחות נורא ממוקדות בזום וטלפונים לצוות שכותב איתי לפי מה שאני צריכה. אבל כן, אני הרבה...
מה, כמה שעות בערך ביום?
היו תקופות שהייתי עושה את הסדרות היותר גדולות, כי חל איזה שינוי בארץ, פעם סדרות, אני עושה המון סדרות נוער וצעירים, אז פעם הסדרות האלה היו 50 פרקים לעונה. היום אנחנו כבר ב-20 פרקים לעונה. זה ירד לאט לאט ל-40 ואחר כך ל-20. אז פעם הייתי ממש מגיעה לפעמים למצבים שהייתי כותבת 15-17 שעות ביום, מרוב הלחצים והכמות עבודה שצריך להספיק, והגודל של העונה, והכמות הניצבים והשחקנים והתפקידים. ואני גם עושה תפקיד שהוא נקרא showrunner, שאני לא יודעת אם כולם יודעים מה זה, אולי אני אסביר.
תסבירי, כן.
לא, אבל אני אומרת שבכללי זה הרבה שעות שהן גם קשורות לא רק לכתיבה, אלא גם לצד של showrunning, שבעצם ה-showrunner זה תפקיד שאין לו קרדיט בשום מקום, גם לא בסדרות האמריקאיות, אבל בגדול זה התפקיד שהוא... אומר שאתה כיוצר, אתה גם לוקח אחריות על הצד ההפקתי, לא מהבחינה של הכסף, מהבחינה של האומנותיות. כלומר, השואורנר הוא בדרך כלל סוג של אוטוריטה, לא לבד, יחד עם המפיק והבמאי, אבל כן האוטוריטה האחת החשובות מבחינת כל הצד האומנותי של סדרה. כלומר, השואורנר גם יוציא את הבריף ליהוק, וגם ידבר עם כל המחלקות, וגם יתעסק עם הפרומו, וגם יתעסק עם הלוגליין, וגם עם הפוסטר, וגם עם המחירות לחול. זאת אומרת, זה הצד הקריאיטיבי של סדרה, הבן אדם שמלווה, זאת שמלווה, אני אגיד בלשון הכיוון. אין הרבה בנות שעושות את זה, אז אני צריך לתמיד להזכיר לעצמי. אבל יש יותר ויותר עם הזמן. אני אומרת בכללי, showrunner, showrunnerית, אנחנו... אחראים בעצם על הסדרה משלב הלוגליין, משלב הפיץ', משלב הוואן ליינר, מה שנקרא, ועד המחירה לחול, הפוסטר, הרימייק, הפסטיבלים, הכל. אז תפקיד כזה שבעצם בסופו של דבר יוצא שאני מלווה סדרה כמה שנים מהרגע של המחשבה הראשונית ועד כל השלבים שקשורים אליה גם בארץ וגם כשהיא יוצאת החוצה לכל העולם.
אוקיי. בעצם, נחזור קצת אחורה, את משהו שתמיד רצית לעשות, לעבוד טלוויזיה, קולנוע.
אני חושבת שכן, תמיד רציתי לכתוב, זה בטוח. התחלתי ממש בכיתה ה'-ו' בהארץ שלנו, שזה היה עיתון הילדים של הארץ שכבר לא קיים. היה מעריב לנוער והיה הארץ שלנו, והיה תחרות כזאת, כמו שיש עד היום בין מעריב לארץ, אבל אז היה בילדים. והאמת שיחד איתי היו עוד אנשים שעד היום הם עיתונאים, זאת אומרת, כל הגוורדיה, מה שנקרא, כל מי שכתב איתנו בשנה שלי, כולם עדיין בתחום בדרכים אלה או אחרות, נגיד ירון פריד ואני היינו צוות כתיבה, הוא מבקר ומתרגם, אנחנו תמיד צוחקים על זה, על הימים שהיינו בני 11, והיו שולחים אותנו לראיין אנשים ביחד עם צלם וכל מיני, היינו מין צוות כזה, ועוד, יש עוד הרבה... ולפעמים אנחנו כזה נתקלים אחד בשני. אז זה כן היה מין בית גידול כזה לאנשים שרוצים לכתוב. והייתי מאלה שתמיד עושים את הספר מחזור, ואת הצגת בית ספר, וכל הדברים האלה. בארץ שלנו ממש הייתי עיתונאית קטנה, זה נקרא, זה משהו שצריך להיבחר אליו, והיינו 12 ילדים שנבחרו מכל הארץ, וזה היה נורא מרגש. היינו מקבלים מכתבים מקוראים, אז זה היה כבר בגיל 11, אבל זה די כזה כיוון אותי, זאת אומרת, תמיד הייתי ספרות מורחב בתיכון, למדתי גם התואר הראשון שלי היה בספרות אמריקאית, בארצות הברית, ואחר כך למדתי קולנוע ב-NYU בתואר השני, ב-NYU grad school, זה נקרא. אז כן, תמיד נורא התנמשכתי לזה, ואפילו בצבא כשהייתי במודיעין ב-8200, אבל כן היה לי הרבה זמן כי הייתי במשמרות, ואז הייתי עובדת בסרטי סטודנטים, ואפילו יצא לי לעבוד בכמה כאלה מיתולוגים שאחר כך הפכו לפיצ'רים, אבל תמיד היה לי את הרצון הזה, לכתוב בתמונות. אני גם מציירת קצת, נטשתי את זה, אבל בגדול, מי שיש לו גם חוש ויזואלי, אז בדרך כלל יותר נוטה להימשך, אני חושבת, לכתיבה הקולנועית טלוויזיונית, לעומת ספרות ועיתונות. אז זה משהו שתמיד היה, וכל פעם מזווית אחרת, בהתחלת הקריירה שלי בעצם בקולנוע, אם אפשר לקרוא זה קריירה, אני משתמשת במילים גדולות, אבל בסדר.
נראה לי שכבר נראה לי שכבר אפשר.
כן, אפשר. אז דווקא התחלתי בתור עורכת, עוזרת עריכה, שזה גם קשור להתאמן בלספר סיפור בקאטים, שזה גם חלק מויזואליה. והייתי חברה באיגוד האורחים בניו יורק, גרתי תקופה ארוכה בניו יורק כמעט 10 שנים, ועבדתי עם במאים שם מאוד גדולים, אבל בתור עוזרת ממש זוטרה כזאת שיושבת בחדר עריכה, וזה, אני כזאת זקנה, שזה היה עוד בתקופת הפילם, לא נעים להגיד, והייתי עובדת על המכשיר הזה שנקרא סטינבק, ומסנכרנת את הדייליז, את השוטים, ועושה את כל הפעולות. המיקס גם כן היה בפילם, ממש היסטוריה, בדיוק לא משנה, אבל עבדתי בפרויקטים יחסית גדולים, עם במאים גדולים, בתור מין זבוב על הקיר, כן?
מי למשל?
מילוש פורמן למשל, זה היה סרט ולמונט, הפיתויים האסורים של ולמונט, אבל זה היה עבודה של שנה שלמה, איתו בחדר, ודווקא שם עבדתי בעריכה של המוזיקה, עם הבן אדם שהיה אחראי על כל הסקור, מה שנקרא, אבל לומדים המון, המון, ובעוד אני כבר לא זוכרת את כולם, בסרט של נורה אפרון, בסרט של במגנוליות מפלדה של הרברט רוס, אבל במייקינג אוף, לא משהו, בהרבה דברים, וגם בהרבה סרטי, הרבה סרטים דוקומנטריים דווקא, אומנותיים לגוגנהיים, סרט על רוי ליכטנשטיין, שליווינו אותו שנה וכאלה. אז שם זה היה יותר מין הכנה כזאת למה זה לספר סיפור בתמונות ובקאטים, ושל הוויזואליה של זה, וזה היה בעיניי שיעור מבחינתי מאוד מאוד חזק בתסריטאות, כי קודם כל, בתור מישהי מתחילה, ובהחלט אני, אתה יודע, לא מתיימרת להגיד שערכתי בעצמי את כל הסרטים, אלא הייתי ממש, מה שנקרא, assistant editor, או apprentice אפילו בחלק, חלק assistant. אבל כשאת נמצאת בסיטואציה הזאת, את רואה בעצם את הסוף של המוצר, וזה נורא נורא מלמד, כי רואים את כל הדברים שיורדים בעריכה, ולמה, ומה לא מתחבר עם מה. עכשיו, זה נכון שזה היה פיצ'רים וסרטי דוקו, אבל העיקרון היה שם, ואפילו סתם להיות בחדר, ושהבמאים האלה בסדר גודל הזה, הרברט רוס או מילוש פורמן, וגם החבורה שעשתה את הסרטים לגוגנהיים, שאני מקשיבה להם איך הם מדברים, על למה זה לא עובד, ומה חסר, וזה מאוד 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 היה מלמד, וזה עזר לי מאוד אחר כך, אני חושבת לעצמי, לכתוב יותר בקלות, ומראש כאילו לעשות את האדיטינג בראש, כי כבר הייתי מאוד מיומנת ולהבין מה צריך אחר כך, כדי שיהיה מוצר, שיהיה פרק. וזה עשיתי את זה די הרבה שנים, איזה 5 או 6 שנים, מפרויקט לפרויקט, אז היה דרך אחרת להגיע לכתיבה. ובכלל, עריכה באופן כללי, שזה מקצוע קצת לא כל כך מוערך, אני מדברת על עריכת וידאו וזה, זה עוד שלב בכתיבה, וזה משהו שלא תמיד מבינים את זה. הרבה פעמים, אני המון פעמים, הצלתי פרקים שלמים וסדרות שלמות, אני, דרך העורך שלי. יש הרבה עורכים שאני חייבת להם את החיים שלי, והם יודעים את זה, ואני תמיד מודה להם, כי כל הפשלות אפשר להעלים, וכל הטעויות הסיפוריות, פתאום אתה שם איזה voice over שמסדר את זה. אז העורך הוא קצת דמות, לדעתי, under מוערכת בתעשייה, שהיא סופר חשובה, ושהיא סוג של עוד סטורי טלר בעצם, ושבלעדיו אין כלום.
כן.
אז זה גם כן משהו שלומדים מהרקע הזה. זהו, אז אני באה משם, ואז הגעתי לכתיבה ב...
ואז מה, איך התחלת באמת ליצור?
אז מה שקרה זה שעבדתי כמה שנים בארצות הברית בתור עוזרת עריכה כזאת, ועשיתי תואר ראשון שהוא היה בתולדות האמנות, תולדות ספרות אמריקאית, משהו יותר כללי כזה. אני גם מאמינה בזה מאוד, להרחיב את, אם אפשר, אם מסתדר בחיים, קצת להרחיב את עולם המושגים והרפרנסים ששואבים מהם כיוצרים. ולא רק ללמוד אפילו, לא רק קולנוע, ללמוד ספרות, ללמוד על מוזיקה, ללמוד על כל האמנויות, בטח ובטח ציור וצילום וכל הדברים האלה. ואז החלטתי לנסות להתקבל, והתקבלתי לתואר שני ב-NYU, בקולנוע, ושם יותר התחלתי להתכוונן לכיוון של כתיבה ובימוי. ניסיתי גם בימוי, ועשיתי סרט אחד קצר שכן יחסית למה שעושים בסרטי סטודנטים הצליח, וקיבל איזה פרס, ונמכר לצ'אנל 4, ושידרו אותו די הרבה. אבל זה לא היה, הבנתי שזה לא הדבר שלי, ושהכתיבה, היצירה עצמה, זה הדבר שתמיד עניין אותי, אפילו כילדה בת 10. אז ניסיתי לחזור לזה. כשחזרתי לארץ, התחתנתי בארצות הברית, עם בעלי ישראלי, ובאנו כבר לארץ עם שני ילדים, אז משם כבר זו הייתה התמקדות. ובעצם עוד קודם, עוד לפני החזרה לארץ, זה אפשר לי, בגלל שהיה לי גם את הצד של הכתיבה, להכין לעצמי פרויקטים לקראת החזרה לישראל. כלומר, פניתי לקרנות ועשיתי כמה סרטים קצרים, או במסגרת הזאת שנקראת ראשון בדרמה, של ה-50 כן. דקות. שני סרטים במסגרת הזאת. אחד היה שתי דקות מפרדיס, שדני סירקין ביים, והיה שם את הישאם סולימן, שאחר כך נודע בתורה, לדעתי, הפנטר, או איך הוא נקרא בפאודה אחר כך.
כן,
לדעתי, משהו כזה, כן. זה היה התפקיד הראשון שלו, ואפרת בוימוולד, שזה היה התפקיד הראשון שלה, אז זה היה מאוד נחמד. ועוד סרט שנקרא המכתב שהגיע בזמן, שאותו אני גם ביימתי, וזה היה עם הילד זורר, שעוד הייתה בתחילת הזה, אז בכלל היה כזה, זאת הייתה נחיתה לישראל. התחלתי בעצם אחרי הסרט הקצר, סרט הגמר, שפתח לי קצת דלתות, אז אחר כך השלב הבא מבחינתי היה שני הסרטים, הדרמות הקצרות, שאני מרגישה שאישית בשבילי, זאת הייתה דרך מאוד טובה להתחיל. כי לכתוב סדרה שלמה, זה מיומנות מאוד אחרת, זה מאוד מאוד קשה בעיניי לעשות את הקפיצה שהרבה סטודנטים לקולנוע שאני היום רואה, מנסים לעשות מסרט של 20 דקות או רבע שעה לכתוב סדרה של 10 או 20 פרקים. בעיניי זה שני דברים לגמרי אחרים, ואני מאוד מאמינה בתהליך חניכה. אולי בגלל שאני עברתי אותו בעריכות בעצמי, גם בעריכה, כמו כן. שסיפרתי, וגם באופן כללי, יש משהו בללמוד מאנשים שכבר עשו את זה, ולהיות רגע אחד בצוות, וקצת להקשיב, וקצת להיות במקום שסופגים ומקשיבים ולומדים. ואני, זאת הייתה הדרך שלי. אני לא נגד אף אחד שמצליח לעשות את הקפיצה. אני פשוט מרגישה שאם רוצים לפתח קריירה ארוכת שנים, שהיא לא רק, אתה יודע, הסיפור האישי שלי וזה, אז יותר טוב לבוא ממקום טיפה יותר רחב, ואולי דרך טיפה יותר ארוכה ואיטית, אבל אני מצאתי שלי אישית, זה אפשר בעצם לפתח קריירה של 3 עשורים, לעומת מין זבנג וגמר. וכל אחד יש לו את המסלול שלו, אני מספרת כאילו רק על מה עבד בשבילי. זהו. וגם עשיתי איזשהו סרט דוקומנטרי לצרפת, על הודו, על אישה שהפכה לאלה בהודו, שנקראה The Mother מפונדישרי. אז גם ניסיתי את זה, ואת זה ביימתי עם עוד חברה, ונסענו להודו. אז היה גם את הניסיון הזה. אבל בימוי בשבילי פשוט עם 3 ילדים, ובכלל, באופן כללי, איך שזה היה בארץ, כשאני חזרתי לכאן, כשזה היה 98, היה לי מאוד קשה, כי מאוד לא היו ערוכים פה, בכלל, מבחינת התקציבים והתנאים, לבימוי כמו שאני ראיתי אותו קורה בחול, ובטח ובטח ובטח, כשאת אימא לילדים קטנים. זאת אומרת, זה ממש היה בלתי אפשרי לי לג'נגל את זה. בשלב הזה, והכתיבה היא הייתה הרבה יותר בשליטה שלי, מבחינת שעות ומינונים וזה. אז דרך השני הסרטים האלה, בעצם קיבלתי עבודה בסדרות של אחרים בהתחלה, ודי הרבה זמן הייתי תסריטאית בצוות של מישהו אחר שהוביל את זה. כולל טלנובלות, כולל סדרות, נגיד כמו טיפול נמרץ, או זבנג, סדרות כאלה, שאנשים אחרים הובילו, ואני הייתי אחת צוות של כותבים, ויש איזשהו שלב שאני חושבת כל תסריטאי או יוצר צריך לקבל את ההחלטה הזאת, להגיד, אוקיי, עכשיו אני כבר לא כותב לאחרים, ואני עכשיו מגדיר את עצמי כיוצר וכתסריטאי ראשי. השלב קצת מפחיד, קצת קשה אחר כך לחזור אחורה, זאת אומרת, אם עושים את הקפיצה, אז בדרך כלל לא נוטים אחר כך לחזור להיות בצוות, אלא עכשיו, כאילו, את רוצה שכולם בתעשייה ידעו שאת מובילה. וזה לא כל כך קל בהתחלה, כי זה אומר להגיד לא להרבה דברים, וזה קצת מפחיד גם להיות שם. אבל בסדר, אז לאט לאט כזה, ומהרגע, אני חושבת שמהרגע שעשיתי את זה, וזה כן הסתדר וכן נתנו לי סדרה להוביל, כבר זה התחיל יותר לרוץ. אבל הבעיה עם זה שזה, את באמת בטופ של זה כאילו, אבל לטוב ולרע. כלומר, כשמשהו נורא מצליח זה נורא כיף.
כן.
להתראיין ולדבר בתור היוצרת, אבל גם כשמשהו ממש נכשל ומתרסק, את גם הכתובת. וצריך להבין את זה, ואני חושבת שבגלל זה אני נתקלת בהרבה אנשים שקצת מפחדים לעשות את הקפיצה. אני מאוד פעילה בעניין הזה של, אתה יודע, אנשים בתחום שלנו, ואני העברתי די הרבה סדנאות כאלה של כתיבה ואיך ליצור סדרות. הרבה מהם היו מכוונים לנשים, כי ראינו שיש פערים מאוד גדולים באחוז ההגשות בין גברים לנשים, בוודאי ובוודאי פרסים, כן. ובכלל, כמות היוצרות לעומת כמות היוצרים, וזה עדיין קיים, אני לא ממציאה שום דבר. השנה באמת כבר אנחנו רואים ממש שינויים, אולי בשלוש שנים האחרונות, אני חושבת, למשל בדיוק ראיתי שביס הייתה כמות עצומה השנה של במאיות, אבל זה ממש מהשלוש שנים האחרונות, אני מדברת רגע על ראייה של 25 שנה שאני פה, מאז שחזרתי, וזה לא היה ככה הרבה 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 שנים. אז חלק מזה זה קשור באמת לזה לשנות את התודעה ולהגיד, לבדוק למה זה קורה ולנסות לתקן. אז זהו, זה קשור בעניין הזה.
ואז מה היה הפרויקט הראשון שהובלת כיוצרת?
אז אני מנסה להיזכר, זהו, אז אני חושבת שהראשון, אני מנסה רגע לחשוב אם זה היה, כי היו כמה, היה אולי הפעם, שזו הסדרה ש אריק סגב יצר יחד איתי, והוא היה אחר כך העורך האומנותי של זה, ואני הייתי התסריטאית הראשית, ועבדנו ביחד. זו בהחלט הייתה אחת הסדרות שנתנו לי בוסט גדול, גם כי היה לה המון תהודה, וגם כי הייתה נורא כיפית כזאת, והיא דיברה, היא כאילו דיברה לאיזה דור, זאת הייתה סדרה דייטים בתל אביב, ואני אז הייתי אימא לשלושה ילדים מזיכרון, הדבר הכי רחוק מזה, אבל כתבתי על התקופה שחייתי בניו יורק כרווקה, שהייתה 10 שנים קודם, ואיזה, בתקופה הזאת שעוד, אתה יודע, אינטרנט לא היה בחיינו כל כך, אז היה קצת איזה פער כזה בדיוק של איזה 10 שנים בין נגיד, ישראל לחול. אז יצא שזה איתים בדיוק, זאת אומרת, אני כתבתי על דברים שכבר קרו, 10 שנים קודם נגיד, או זה, וזה בדיוק איתים. היום כמובן יש הלימה של אחד לאחד, וכולם רואים את אותם סדרות, וקוראים את אותם דברים, אבל אז זה לא היה כל כך ברור. אז כולם אמרו לי, איך את כותבת את כל הדברים? הייתי אומרת, פשוט אני כותבת על, כשאני הייתי בת 22 במנהטן, כן? אבל זה עבד טוב. מה שהיה קצת מצחיק, שבתקופה שכתבתי את זה, אז כולם חשבו שאני מין רווקה צעירה, עליזה ותל אביבית, אז היו מתקשרים אליי מכל תוכניות האירוח והרדיו, ואומרים, אנחנו עושים פאנל על איך רווקות מסתדרות בחגים, בליל סדר, רצינו להביא אותך שתדברי, ואני בינתיים מחליפה חיתול ומוציאה את הכלב, אז הם הבינו אחרי כמה זמן שיש קצת פער בין מה שהם חשבו שאני בכתיבה. אז זאת הייתה אחת הסדרות, כמובן בסדרות הנוער היו לי הרבה, שזה מין נישה כזאת שנכנסתי אליה, גם כן, אני חייבת לדייק שאני נכנסתי לנישה שהיא יותר קשורה להסדרות היומיות, שאני לא יודעת אם אולי נעשה את ההבדלה הזאת, כן. כי צריך להבדיל שכמובן אנחנו יודעים שיש סוגה עילית, שזה הסדרות הדרמה, שיש מעט פרקים ומכתבות מאוד ביתיות, ויש הרבה זמן לכל פרק, ולמשל, אני לא יודעת להגיד אם אני ממש כתבתי כאלה, אבל בוא נגיד יחסית לתקופה שעבדתי בטלוויזיה, אז גם השתתפתי בכאלה, כמו טיפול נמרץ, למשל בזמנו, נחשבה לדרמה, דרמה, מבוגרים, בפריים טיים, תלעד, וכל הדבר הזה. לעומת הטלנובלות והסדרות היומיות, שהן היו יומיות, נכתבות מאוד מהר, המון 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 פרקים, קצב כזה מאוד אינטנסיבי. עכשיו, כשאני חזרתי לישראל, שוב, שאני אומרת, זה היה ב-98, אז כמעט לא הייתה דרמה, היו קצת את הראשון בדרמה הזה, שזה היה ניצנים, אבל אם מסתכלים אחורה לשנים האלה, אז המון היו כל האהבה מעבר לפינה, ולחייו, הסדרות שהשתתפתי בהם בכתיבה, זה גל פרידמן הוביל, אבל אני הייתי חלק מצוות הפיתוח, וכתבתי פרקים, דיאלוגים, בשום אופן לא הובלתי את זה, אבל זה היה בית הלימוד שלי פה לישראל. וזאת מיומנות מסוימת מאוד, זאת אומרת, לכתוב סדרה יומית, עם קליפים בכל העלילות, ושיטת הסלאמי, מה שנקרא, שלוקחים איזו עלילה נורא נורא גדולה, וחותכים אותה, וכל פרק נגמר בקליף מטורף, וחייבים לראות את זה למחורת שוב, זה לכתוב משהו שהמטרה שלו היא התמכרות, בעצם. וזו כתיבה מאוד מאוד שונה, מאשר כשכותבים סדרה שהמטרה שלה יותר, נאמר, מעוררת מחשבה והזדהות. סוג אחר של כתיבה. כל הסדרות האלה היו סופר פופולריות כשעבדנו עליהן. אבל זה כן קצת נשאר לי. זאת אומרת, אני חייבת להגיד שבגלל שזה היה מה שהיה available, לפחות בשבילי, שבאתי כזה בלי להכיר, לא הייתי פה הרבה הרבה שנים, ולא למדתי פה, ולא היה לי את הכיתה שלי וקולנוע וזה. אז... אז קצת נשאר, ולכן המעבר שלי מהסוג הזה של הסדרות, גם אולי הפעם, היא הייתה בעצם 50 פרקים לעונה, זאת אומרת, היא הייתה יותר בז'אנר של תאגד, אספור, מטומטמת, מאשר למשל פלפלים צהובים, או בלאדי מורי, או ריקוד האש. אני מדברת פשוט על מבחינת הכמות, הקצב, נאותות ההפקה, כל הדברים האלה. זה היו סדרות שצולמו הרבה באולפן, המון לוקיישנים שחוזרים על עצמם, כמות מוגבלת של דמויות, הרבה שיחות טלפון כדי לחסוך כסף. אז זה סוג כזה של דבר שהוא גם מתרגם מאוד מאוד טוב גם לסדרות הנוער, כי ככה גם צילמו את סדרות הנוער הגדולות. והייתי מעורבת באיזה התחיל מראש גדול, שאני אחת היוצרות. שוב, התסריט הראשי שם היה גל פרידמן, אבל הייתי אחת היוצרות וגם כתבתי פרקים ומשם אחת העונות האחרונות, העונה השלישית, ומשם סדרות של דיזני, ומשם עוד המון המון סדרות להוט, שאתה חלק מהם יצא לך להכיר ולעבוד עליהם, מספיידרס, וגם הייתה קדברה של יס, ועוד ועוד ועוד. בעצם עכשיו עשיתי חישוב שהייתי מעורבת ב-12 סדרות נוער, אפילו יותר, אז... אז זה הרבה.
כן.
אם לא מחשיבים, נגיד, גם זבנג מבחינתי סדרת נוער, וגם הייתי מעורבת בזה, ויש עוד סדרות אחרות שכתבתי להם רק את הפיילוט וזה, אבל נאמר, סדרות שהייתי מעורבת בצורה משמעותית, ויצרתי את העונות והובלתי, זה כיום עומד על הרבה.
כן.
אז, אבל זה קשור גם לזה שבאמת שחזרתי לארץ, אז ההתחלה שלי פה הייתה קשורה לסדרות היומיות. כי אני כן כותבת סדרות, שגם אם הם עכשיו רק 20 פרקים ולא 50, הם עדיין משודרות או יומי, או 3 פעמים בשבוע, לא פעם בשבוע.
כן.
אז, וגם אולי הפעם הייתה כזאת. אז, שהייתה סדרת מבוגרים.
כן.
ואפילו הצרות שלי עם נשים, שיצרתי מיזר הרלב, אז גם הייתה 26 פרקים. לא יודעת, כאילו זה דברים שנכתבים קצת יותר במהירות. זה מה שאני נסה להגיד. וזו כזאת ניתה נישה שלי באיזשהו מקום.
ומה באמת מהפרספקטיבה הזאת של כל כך הרבה סדרות? אמרת שמספר הפרקים מצטמצם עם השנים.
כן.
ומה עוד את רואה? מה השתנה בזמן הזה?
המון המון דברים. אז זה ממש אבל בשנתיים השלוש האחרונות, כי אני חייבת להגיד שאפילו ספיידר שעלתה ב-2020, ואתה היית אז בהוט, אז אולי אתה יודע, אתה מאוד הצליחה מאוד, וילדים אפו לה, והיא עלתה בדיוק בקורונה, בסגר, והיא הייתה סדרה משפחתית, וזה היה נורא חמוד כזה לכולם לראות ביחד. אז העונה הראשונה הוזמנה והייתה 40 פרקים, אבל העונה השנייה והשלישית הם כבר היו כל אחת 20 פרקים. זאת אומרת, אני חושבת שפחות או יותר קו פרשת המים היה על הכיוון של הקורונה, שמאוד מאוד שינתה באופן ממש גורף, לא רק בסדרות הנוער, בכלל, את הטלוויזיה. כי הבינג' היה מאוד מאוד חשוב פתאום, בכל השנתיים של הסגר. אנשים צרכו טלוויזיה בקצב מסחרר, רצו את הכל מהר ועכשיו.
כן.
וגם לא היה להם את הסבלנות של פעם להתמכר לסדרה שהעונה שלה היא 50 פרקים. זאת אומרת, אני אומרת לך, בקדברה זה היה, נגיד, הסטנדרט, שלוש עונות של 50 פרקים. אולי הפעם, כוכב הצפון, יומני החופש הגדול, כל הסדרות האלה שכתבתי, 50 פרקים לעונה, ואף אחד לא מתרגש. היום אם תגיד לילד שהוא עכשיו צריך להתחיל לראות סדרה, שיש לה 50 פרקים בעונה, הוא לא מסוגל...
כן,
בטוח, אני יודעת את זה. הם לא, זה כבר לא משהו שאפשר... להשקיע בו רגשית.
זאת אומרת, הם רוצים לדעת שיש איזשהו...
זה צריך להיות קצר ומהר וזה, ולעבור לדבר הבא. כמו, וזה חלק מהשינוי שנטפליקס הביאה, ואחריה כל שאר הסטרימרים. כל הבין שהתחיל עוד עם בית הקלפים, שהיה הסנסציה, אבל אחר כך בקורונה, זה נהיה מאוד 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 חזק, וזה לא כל כך חזר לעצמו מאז. יש סדרות שבועיות מעטות שמרשות לעצמם, כמו היורשים או כמה, שמרשות לעצמם לעלות שבועי. אבל אפילו סדרות הדרמה ה-high-end עדיין עולות בבינג' היום, בכל מקום כמעט.
כן.
אז, וחלק מהם מאוד, מעטות מאוד מרשות לעצמם להיות מה שנקרא אירוע טלוויזיוני, שאתה אומר, וואו, אני אחכה ליום שני לפרק הבא. אז זה השפיע גם על סדרות הנוער, כי ברגע שאתה נותן את הכל במכה, אז, אז יש גבול כאילו לכמה אתה יכול שאנשים יצפו בזה, ואני חושבת שמה שקורה היום, לפחות אצלי, שאני כותבת הרבה יותר סדרות, אני עדיין כותבת אותה כמות פרקים בשנה, רק אני צריכה להמציא שלושה עולמות בשביל זה, וללהק שלוש סדרות בשביל זה, וזאת אומרת, כן. פעם הייתי... יושבת על סדרה אחת, חיה את העולם שלה, ממציאה את העולמות, עושה את הפיתוח, ורצה על זה 50 פרקים, שזה יותר משנה, זה שנה של כתיבה ועבודה, והפקה. היום, בשביל להגיע לשנה, אני צריכה שלוש סדרות, שתי סדרות לפחות. אז שתי סדרות, הייתי אומרת, שלוש. זה כאילו אומר שתיים עכשיו שאני כותבת, ועוד אחת שהיא בפיתוח. זה מה שאני מתכוונת.
כן.
אז זה הרבה יותר עבודה.
כן.
מצד אחד. מצד שני, יש משהו כן יותר מדויק ונכון וכיפי בלכתוב סיפור שהוא קצת יותר מהודק, כי הסדרות המאוד גדולות, גם מטבע הדברים שקודם כל כך מהר, אז יש הרבה פרקים שהם קצת מרוחים, או רואים טעויות, אבל אין זמן לתקן, וצריך... אז בכללי זה עבודה יותר מהודקת וטובה, היא פשוט יותר, הרבה הרבה יותר מאמץ מבחינתי. יותר מעייפת בהרבה.
כן.
זהו.
ומה השתנה מבחינת התוכן?
המון המון דברים גם. אז קודם כל, ניתה איזושהי פתיחות בשנים האחרונות להמון המון, אני רואה את זה ממש על הסדרות שלי, כי כל מיני דברים שהצעתי הרבה שנים קודם, כמו סדרות על אוטיזם, או סדרות על פליטים ומבקשי מקלט, או סדרה על ערבים, בני נוער ערבים שמדברים בערבית, או ממש המון המון דברים שפעם בכלל לא היה על מה לדבר, אני בכלל לא מדברת על... גייז, בכלל כל הקשת הלהט"בניקית והכל, זה לא היה בסדרות נוער, אפשר להסתכל 5-6 שנים אחורה, כלום. כולם היו סימטרים בבלונדינים ויפה, היה משהו כזה, מאוד דיסני כזה, אני אומרת את זה לחיוב ולזה, אבל גם דיסני בעצמה מאוד 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 השתנו כמובן, אבל אני מתכוונת שהיה משהו מאוד הומוגני וכזה... שמרני אפילו, מבחינות מסוימות. כן היה אלימות יחסית דווקא בסדרות הישראליות, הרבה יותר מאשר בעולם, אבל לא הייתה את הפתיחות שיש היום לספר סיפורים של קבוצות אחרות. למשל, סדרה כמו תלאטה, שזו סדרה שעכשיו הייתה לנו בהוט, שהגיבורות היו לסבית, מבקשת מקלט מאריתריאה וערבייה מיפו, זה לא משהו שלדעתי אפשר היה למכור לפני 10 שנים בסדרות הנוער.
וזה גם בקשה מצד הגופים המשדרים, או שזה משהו שאת יכולה פתאום להביא, שלא הבאת קודם?
אני הבאתי את זה, אבל הבאתי את זה גם קודם בכל מיני דרכים, ואי אפשר היה לעשות. מכל מיני סיבות, היו רגולציות אחרות, היו ממשלות, יש המון גורמים שנכנסים, כל מיני גופים מסחרים. זה לאו דווקא בגלל שנאמר מי שהוביל את הגופים האלה לא היה אמיץ, אבל היו המון המון שיקולים שלא היו קשורים. באופן כללי גם הלך הרוח הכללי של הקהל, גיל הקהל, רגולציה. אני חושבת שעם השנים האחרונות לא רק שיש פתיחות, אלא אפילו דרישה, כן, דרישה לגמרי, בהחלט אני יודעת את זה על נגיד ניק, ניקולודיון והוט בכללי שעבדתי איתם, וכמובן גם ב-YES, דרישה לדייברסיטי, דרישה להביא כל מיני ייצוגים על המסך, אפילו מבחינת מבנה גוף, אפילו פעם היה, לא היה דבר כזה שהגיבורה הראשית תהיה שמנה, תהיה, לא יודעת, לא יפהפייה מדהימה, שיהיה לה חדשקון עם משקפיים, זה לא היה. אתה מסתכל אחורה לכל ההסדרות שהיו על העיתים הכי גדולים, וכולם היו פצצות על חלל, וגם הבנים, ואם היה מישהו קצת לא הכי יפה, אז הוא תמיד היה החבר המצחיק, יש ממש מאמץ לעשות, לא מאמץ, אבל אני חושבת מודעות ורצון, להביא מגוון, להביא את כל הסוגים. לא ישר ללהק את מה שאנחנו, אפילו מבחינת מגדר, כן? תמיד היינו, פעם היינו כותבים תמיד, השוטר אומר, הבמאי אומר, בתסריט באופן, והיום זה אין דבר כזה, זה השוטרת והבמאית, מבחינת אפילו הדמויות. הייתה מין מחשבה אוטומטית, דיפולט כזה, שהייתה הולך אליו בכתיבה, והיום זה לא ככה. אני אישית תמיד כותבת על גיבורות נשיות לנוער, ממש באופן גורף כמעט. אבל גם אני עשיתי, ניתה לי הזכות לתת קולות לסוג אחר של שחקניות, לסוג אחר של קולות, לסוג אחר של סיפורים, שזה בהחלט מהשנים האחרונות.
גם יש הרגשה שהסדרות נהיו יותר ריאליסטיות, זאת אומרת, יותר פנטזיה יותר שלטה פעם בסדרות, ובשנים האחרונות כבר פחות רואים את זה.
נכון, זה גם הבחנה מאוד נכונה. זה ז'אנר שהיה מאוד חזק. יש בכלל כמה ז'אנרים שגם לא הגיעו אף פעם לישראל עד הסוף, כמו אימה. יש כמה ז'אנרים שאף פעם לא באמת תפסו פה. אבל בהחלט היה פעם הרבה יותר, הייתי אומרת, דגש על מתח ופנטזיה ומדע בדיוני. עדיין יש, זה לא שלא קיים, כן. אבל גם יש המון רצון.
כן, מתח הוא עדיין מרכיב מאוד מרכזי.
כן, אבל עדיף מתח ריאליסטי כיום. למרות שעדיין אני רואה כל מיני סדרות על, אבל פחות מדע בדיוני ופחות פנטזיה בהחלט. קדברה הייתה בזמנו והיא הייתה אבל ב-2016-17, ובאמת זה בדיוק השש שנים האלה, הם שנים שכבר זה פחות, שילדים יותר רוצים לראות את עצמם. בכל מיני דרכים. אז אני לא יודעת אם זה קשור לזה שהחיים פה קשים, אני לא יודעת אם זה קשור למגמה יותר עולמית. אני בטוחה שזה גם קשור למשהו שבאופן כללי הטלוויזיה בעולם נהייתה יותר פתוחה. כלומר, פעם אנחנו כיוצרים בישראל שכותבים בעברית, הלכנו על הז'אנרים היותר הוליוודים, כי קיווינו שככה גם נוכל למכור ולהראות את הדברים שלנו בעולם, כי השוק פה מאוד קטן. כן. אני חושבת שהרבה מאיתנו היו עם איזה פנים החוצה כזה, כדי להגיד, אוקיי, את מי מעניין החיים של איזה ילד ישראלי באיזה, בוא נספר סיפור, שגם ילד בברזיל או בצרפת יוכל ליהנות ממנו. כן. ובאופן כללי זה היה ככה בטלוויזיה, כלומר, אנחנו יודעים שהמון שנים סדרות ישראליות לא נמכרו, גם של מבוגרים, כן, לא נמכרו ולא שודרו. מהרגע שהסכר הזה נפרץ, והוא קצת נפרץ, אני חושבת קודם כל אם בטיפול ואחרי בטיפול עוד המון, כן. מסרוגים ושטיסל ו חטופים. לא סרוגים, אלא חטופים ושטיסל, כן. ואחר כך כמובן פאודה וכל האלה במבוגרים, אבל גם בנוער היו כמה שהצליחו כאילו לצאת החוצה. מאותו רגע דווקא בכלל בעולם נהייתה פתיחות רצון לראות תרבויות של אנשים אחרים, ולא סדרה גנרית. זאת אומרת, אם קנית סדרה מאיסלנד, אתה רוצה לראות את ה, אתה יודע, תוגה האיסלנדית, החלחלה והפרפרה, ואתה לא רוצה סדרה איסלנדית שנראית כמו הוליווד.
כן.
אז אני חושבת שנהיה יותר צמא לסיפורים מקומיים, וזה גם חלחל לסדרות הילדים והנוער. כן. אז, וזה בהחלט משהו שראיתי אותו עם תלאטה, והיא מיוחדת. וגם הסדרה החדשה שאני כותבת, שקוראים לה ספין, שהיא על הברייקינג, אני מספרת על, על אשקלון, על שכונה קצת, בגלל שהברייקינג תמיד צמח הרי מתוך, הוא צמח מהברונקס, הוא צמח תמיד משכונות קשות. אז זה סיפור שהוא מאוד מקומי של ישראליות. של ילדים שאין להם כלום, שמנסים להפוך את עצמם למשהו, בלי שום כלים חוץ מהגוף שלהם, כן? אז גם, זה גם סדרה שהיא מקומית.
הרבה סדרות כבר נמכרות בעולם, זה גם משנה כבר את, את החשיבה מראש על הסדרות.
כן, יש לנו כמעט בכל הסדרות שעשיתי באחרונה, בטח ובטח ספיידרס שמראש נמכרה, ספיידרס הייתה קו-פרודוקציה של ניקולודיון ישראל עם וייקום העולמי, שאחר כך הפך להיות פארמאונט. הם נתנו את הכסף כבר בשלב הכתיבה, והיו מאוד מאוד מעורבים. מהבייבל דרך, הבייבל זה כאילו המסמך הגדול שאנחנו כותבים, שמתאר את כל מה שקורה בסדרה. דרך התסריטים, הם קראו את כל התסריטים, הם נתנו הערות, הם נתנו תיקונים. בגלל שידענו מראש, הסדרה הולכת להיות משודרת ב-170 מדינות. עכשיו, שאתה כיוצר ישראלי יושב פה וכותב, אז אתה חושב רק על הקהל שלך, אבל כשמישהו שהוא בהדקוורטרס בלונדון, והוא צריך, הוא יודע שיש לו המון טריטוריות וחמש יבשות, והסדרה הזאת צריכה לעבוד בכולן, אז יש ראייה מאוד מאוד אחרת. זאת אומרת, גם מבחינת הנועזות של זה, גם מבחינת איזה תכנים עשויים להליב איזה תרבות אחרת, גם למשל דגש על זה שבספיידרס, למרות שהיא צונמה בישראל, אין שום סממן, לא לישראליות ולא ליהדות. אני ארחיק ואגיד שאפילו צילמנו חלק מהסדרה בחופשת סוכות, בגלל שהיו ילדים שם מתחת לגיל 15, ונורא הקפדנו שלא יש שלטים בעברית, וצילמנו את הכל כזה במושב מנומנם ובכנרת וזה, אבל באחת הסצנות הייתה ברקע, 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 איזה סוכה עם סכך שאפילו לא ראינו בצילומים, שבאיזה בית בנו סוכה ושמו סכך, וכשהם מדברים רואים את זה, והיינו צריכים ממש לחזור אחורה לספיישל אפקטס ולמחוק את זה, כדי לא לסמן שילד באפריקה יראה את זה ולא יבין איפה זה. אז זה למשל, כן, זה משפיע במובן הזה ש... שברגע שאתה יודע שזה גלובלי, וזה באמת שודר, וגם שתי עונות שאחר כך שודרו עונה, הם חילקו את העונה הראשונה לשתי עונות, אז בסך הכל היו 4 עונות של 20 פרקים, 80 פרקים, כולם שודרו בכל העולם, מאפריקה, כולל בארצות ערב, כולל דרך סקאי, ואין לזה שום סממן, זאת אומרת, זה נקרא ספיידרס מראש, עם וואי, כאילו כמרגלים, כן? וזה, אני לא חושבת שמישהו הבין שזה שייך לישראל בשום צורה, זה שודר בדיבור וזהו. אז, אבל זה מאוד השפיע על הכתיבה, ואפילו מבחינת הרגישויות של מה יכול להיות אופנסיב. למשל, הייתה איזו דמות, ובתסרטים קראנו לו הג'ינג'י, הג'ינג'י שמופיע, כדי, פשוט בשביל עצמנו לזהות אותו, והם כתבו, אי אפשר לקרוא לו the redhead, כאילו, אני אמרתי להם, אבל יש לנו סדרה שלמה בישראל שקוראים לה ג'ינג'י, שהיו לה 250 פרקים ואף אחד לא נעלב. לא, זה אופנסיב לקהילת הג'ינג'ים, ובסדר, אני מקבלת, אתה יודע, אני מבינה. או עשינו איזה, הילדים היו מרגלים והם היו צריכים כל פעם לעשות כל מיני תרגילים, איך לא יזהו אותה, ועשינו איזה סצנה שאחד מהם התחזה לעיוור, כדי שלא יראו שהוא רואה את מה שאסור לו לראות. זה ירד, בגלל שכאילו אסור היה, זה היה סצנה קצת קומית, כי כל הסדרה היא קצת קומית, והם הרגישו שזה יכול לפגוע בילדים שיש להם, או קרוב משפחה עיוור, או שהם עצמם עם קשי ראייה, כל מיני רגישויות שאנחנו, אני מודה בישראל קצת פחות, אולי, אתה יודע, אנחנו מדינת הסחבק, והיאללה, יאללה, ויורדים אחד על השני, באופן קבוע זה הדרך ביטוי שלנו, וזה לא כל כך עובר בעולם, כן. וצריך לזכור את זה. אז לומדים מזה המון, זאת אומרת, מישהו אחר קורא את התסריטים ואומר, מה זאת אומרת הג'ינג'י? מה זאת אומרת הוא מתחזה? מה זאת אומרת? ופתאום אני אומרת, אוקיי, אני מבינה את זה בראייה שלהם.
אז גם עוד מצמצם לך,
הצלחתי לכתוב 80 פרקים, אני יודעת איכשהו קרה הנס הזה. לפעמים דווקא, אתה יודע, הצמצום, הכורח הזה הוא דווקא אבי ההמצאה. היו המון דברים שאפשר לעשות, למשל, אתה עושה סדרה שלמה על ריגול, ואסור כלי נשק אחד. ואין כזה דבר בבינלאומי לסדרת ילדים, אקדחים אמיתיים, יורים, הכל. אז גם זה היה, זאת אומרת, איך אנחנו שמים את הילדים האלה בסכנה, את הגיבורים, כשאין משהו באמת מפחיד, אתה יודע. אז כל פעם היו כל מיני שיטות, הם כלואים בחדר, אבל אי אפשר היה באמת להראות, אתה יודע, הם היו מרגלים שבתוך מבצע, אבל לא היה להם שום נשק תמיד, וזה גם כן המון המון בעיות שצריך לפתור. ובאופן כללי, כל סדרות הנוער, יש בהם המון איסורים, כן? אין סקס, אין סמים, אין אלכוהול, אין נשק, אין כללות חזקות, אין אלימות קשה. זאת אומרת, כל החומרים שמהם אתה בקלות יכול להתחרע. בגלל זה גם הרבה פעמים כן אהבנו ללכת לפנטזיה, כי בפנטזיה יש לך חירות שאין לך בסדרה ריאליסטית, ואתה אפשר בהחלט, זאת אומרת, בפנטזיה בסדרות כמו קדברה או האי או אחרות שהיו פה שנורא נורא הצליחו, אפשר להגיע לדרגות הרבה יותר גבוהות של אלימות, בגלל שזה יצורים שהם לא אנושיים. אז אם מישהו בא, אם בא איזה יצור ומאיים על הגיבור, אבל הדרך שלו לאיים זה שהוא יהפוך אותו לקרח, זה עובר איכשהו, כי זה לא מרגיש כמו משהו שיכול לקרות באמת. אז, אז בגלל זה כן אהבנו לכתוב את זה תקופה, כי זה באמת הרבה יותר אפשר לעוף, ולא כל הזמן זהו.
בעצם יש לך את לרוב שותפים לכתיבה, נכון?
כן, כן, כן.
זה שותפים שמתחלפים, או שאת מנסה...
אז אני מנסה, יש כאילו כמה דרגות של שותפות. יש דרגת שותפות שזה עוד יוצר, שזה קורה לפעמים, למרות שזה רק... בדרך כלל בסוף אני, הרבה מהסדרות יצא של מבחינת השור ראנינג, כן עשיתי את זה לבד, פשוט כן, היא כבר מיומנת והכל. אבל בהחלט, נגיד, את שתי הסדרות האחרונות, מיוחדת ותלת יצרתי עם ליאור ירון, לפני כן, נגיד, כמו שאני אומרת על אולי הפעם, זה היה אז עם אריק סגב, היו עוד סדרות שאיזהר הרלב ואני יצרנו יחד את... הצרות שלי עם נשים וכו' וכו'. אבל הרבה פעמים ברמת היצירה או הרעיון הראשוני זה כן משהו שאני זאת שכותבת כאילו את הפיץ' הראשוני, לא תמיד אבל הרבה, אבל כן תמיד תמיד יש לי צוותים שעוזרים לי בבנייה של העלילות, זה נקרא פיתוח עלילתי או פיתוח תסריט או סטורי ליינר, יש לזה כל מיני שמות, אבל בגדול אלה האנשים שהם תסריטאים, אבל שהתפקיד שלהם הוא יותר לחשוב איתי על העלילות הגדולות, הרוחביות, על איך העונה נראית, על, והם כמובן משולמים על זה, ויש להם תמלוגים על זה, והם מין יד ימיני בבחינת הפיתוח של כל העלילות. ואחרי זה יש גם דיאלוגיסטים שמקבלים קרדיט או דיאלוגים או תסריט, תלוי בהתאם לפרויקט, שהם מקבלים ממני טריטמנט כבר מפורט, והופכים אותו לדיאלוגים, וממציאים הרבה גם עוד... רגעים חמודים בתסריט, ועוזרים לי גם עם הבנייה של הדמויות. אז בגדול, בסדרה טיפוסית, נגיד עכשיו, כשאני עובדת על שתי סדרות, אז יש לי בסביבות, נאמר, שלושה אנשים שעוזרים לי בפיתוח של העלילות והסיפורים, ועוד בין שניים לשלושה דיאלוגיסטים. אז בסך הכל יכולים לעבוד בסדרה כזאת, אני ועוד שישה. או חמישה, זה הכל תלוי גם תקציב וגם זמן וגם מה הדדליין. אם יש יותר זמן, אז אני לוקחת קצת פחות אנשים, אבל אם אני צריכה להגיש הרבה פרקים בחודש, אני לא יכולה להסתמך רק על כותב דיאלוגים אחד, אז אני לוקחת כמה, וכל אחד מקבל כמה פרקים. אבל כן, זה צוותים. וזה מאוד מאוד כיף ליצור עם עוד מישהו, אבל היו סדרות שזה יותר התאים לי להיות כזה לבד ופשוט לענות על השאלות. זה הכל תלוי גם איך נולד הרעיון. לפעמים הרעיון נולד ביחד ואז יוצרים את זה ביחד. לפעמים הם פשוט פונים אליי מהגוף שידור ואני מפתחת את זה ורק אחר כך מכניסה אנשים. אז כל סדרה היה לה את, את הסיפור שלה. אבל כן. בגדול, אני לא מכירה מישהו שיכול לכתוב סדרות בגודל הזה לבד. תמיד יש... עוד אנשים בצוות, עוד תסריטאים נוספים ועוד... זה מאוד חשוב גם.
מה קשה לך בתהליכים האלה?
וואו, הכל, זה נורא 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 קשה. באמת, אני... וגם כל סדרה היא כמו קרב, יציאה לקרב חדש, שזה מצד אחד הכיף. קודם כל מה שקשה זה שבכל סדרה צריך ללמוד את העולם, לייצר את העולם, ליצור את העולם וללמוד אותו גם. כלומר, אם אני כותבת עכשיו סדרה על ברייקדנס, אני לא יכולה לכתוב מה שבא לי, אני צריכה לצאת עכשיו גם ללמוד את כל המונחים, גם לראיין אנשים, גם ללכת לתחרויות, גם להבין איך זה בנוי, וגם לייצר בתוך זה סיפור. אז יש המון עבודה שהיא מסביב, בטח ובטח נגיד בסדרה על אוטיזם, שאני לא ידעתי על זה מספיק. ואז גם כן, ממש ביליתי תקופה שהלכתי לכל מיני קבוצות של אוטיסטים, וישבתי בצד וראיתי איך עובדים איתם, וראיינתי אנשים, והייתה לנו מומחית לאוטיזם שקראה את כל הפרקים, פסיכולוגית קלינית שמתמחה באוטיזם, וגם הייתה לנו אוטיסטית, כותבת אוטיסטית בצוות, שגם נתנה הערות, וגם בעונה הזאת יש לנו יועץ, אז זה סתם דוגמה, תלתה בכלל, זה הסדרה גם על מבקשי מקלט, וגם על נערה ערבייה מיפו, וגם, כאילו היה שם המון דברים גם כן ללמוד, כי לא הבנו, אפילו תוך כדי הכתיבה, הבנו יותר את ההבדל בין מבקשי מקלט לבין מהגרי עבודה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו תמיד מתייחסים בישראל, אומרים הסודנים, אומרים האריתראים, אומרים, אנשים לא באמת מבינים את הנואנס של מה ההבדל בין מישהו שהגיע למשל מקונגו, או מניגריה, שנמצא בישראל, למישהו, או הודים, או פיליפינים, לבין מישהו שברח ממקום שהוא דיקטטורה, ושיש בו הפיכה, ושיש בו, וזה עולמות אחרים, בסופו של דבר. אבל גם את זה היינו צריכים ללמוד, כולל כל החוקים, כולל מה מותר ומה אסור. אז זה אחד הדברים שהוא הכי קשה. זה כל פעם לצלול מחדש לעולם לא מוכר, או חדש. יש איזו סדרה אחרת שעבדתי עליה גם, שאני לא יודעת עוד אם היא תקרה, לא משנה, גם כן על מטפלות פיליפיניות, אז גם שם הייתי צריכה לראיין אנשים, לדבר עם אנשים, ללכת לראות, זה כל פעם כאילו ממש ובקצב יחסית גבוה, לצלול פנימה למשהו שהוא אחר מאוד מהחיים שלי. זה דבר ראשון. הדבר שני, התקציבים בארץ הם קשים, ומצד שני, היום הציפייה היא כבר שהכל ימחר לחול, או אפילו ייכנסו בקו-פרודוקציה. אז זאת אומרת שצריך מצד אחד לייצר משהו שכן יכול לזכות בפרסים, או לדבר למפיצים, וגם להיות משודר בעולם, שזה בעצם מה שבסוף קרה עם רוב הסדרות, אבל זה מיומנות שלקחה המון זמן מבחינת להבין איך זה יכול לקרות. איך סדרה כמו יומני החופש הגדול, שצולמה למשל כמעט כולה באולפני הרצליה, בתוך האולפנים, עם קצת חוצים, ועדיין שודרה בדיזני בכל העולם בדיבוב, לא בכל העולם, אבל לפחות ב-30 תחנות בדיבוב. אז איך אתה מייצר מוצר שהוא באמת בתנאים המאוד קשים ובתקציבים המאוד מאוד קטנים שלנו יש לעומת הסדרות שלהם? מוצר שעדיין כשהראו אותו ב-headquarters ולא יודעת איפה, יגידו, אוקיי, אנחנו נדבב את זה ונשדר את זה באיטליה, בצרפת, בגרמניה, בדרום אמריקה וזה, ושזה גם יהיה לזה קהל. זה דבר שהוא מאוד מאוד קשה. אבל זה קשור לאיזו הבנה, לומדים עם השנים להבין איך הפקתית לייצר את זה, איך למקסם את ההפקה, איך למקסם את הכתיבה, איך למקסם את הלוקיישנים, איך לייצר לוקיישן שיהיו בו 100 סצנות ולא 3 סצנות, איך לכתוב דמויות שיהיו להם המון המון סצנות בסדרה, ולא שאתה מלהק מישהו שבא ל5 שורות והולך. הרבה דברים שקשורים לאיזו יעילות שאנחנו מאוד התמחינו בה, אני חושבת, בישראל, וכל הסדרות שלנו, לא קשור לסדרות שאני עושה באופן כללי, הם כמו ניסים. כל פעם שאני רואה, באמת, ממנאי, אקדח בלדי מורי, עד עמוד האש, ריקוד האש, עמוד האש זה משהו אחר. אבל המון סדרות שאני רואה שהן באמת ברמה, מלאך משחית עכשיו ראיתי, כאילו דברים שנראים HBO לכל דבר. תסתכל על הסדרות שנעשו פה בתנאים של ישראל, שנראות נפלא. פשוט נפלא.
כן.
ומשוחקות יפה, ומצולמות, וארוחות, וזה נס, זה נס. כי אנחנו באמת עובדים בתנאים שאין להם אח ורע בעולם. גם מבחינת אפילו תנאי, נגיד, יוניון. כשעבדתי בעריכה, שסיפרתי לך, אז היה editors union, ואני בתור ממש בחורה בת 22, הייתי ביוניון הזה, ונגיד, אם היו קוראים לי לבוא לעבוד בשבת, אז קוראים לי נגיד רק לקחת dailies, rushes, ולשלוח ל-LA בפדקס, כי עוד לא היה, אני מזכירה לך זה את בת כמה אני, אז עוד לא היה פשוט לשלוח במחשב. אז הפעולה כזאת, ה-union היה דורש, שישלמו לי 8 שעות עבודה בדאבל טיים, כי באתי בשבת. למותר לציין שהייתי מתנדבת כל שבת, כי מה אכפת לי לבוא לשעה ולקבל 8 שעות בדאבל טיים, תבין. אז שם גם המקצועות מאוד מאוד מאוגדים, מאוד מגינים אחד על השני, בגלל זה גם העלויות שם מטורפות, כן? אנחנו לא נגיע לזה, אבל כשאתה רואה את זה, זה קצת צובט בלב, ובגלל שראיתי את זה מאוד מקרוב, גם כמה המפיקים מרוויחים, וכמה השחקנים מרוויחים, וכל האופרציה של איך עושים שם טלוויזיה. אני גם עבדתי בסדרה הראשונה ש-HBO עשו אי פעם, שנקראת Women and Men, והיא הייתה עם ג'וליאט בינוש, וכל מיני, זה היה ממש הפרויקט הראשון שלהם. אפילו אז שהם היו בתחילת הדרך, פשוט כספים, באמת, אי אפשר לדמיין, לעומת איך שאנחנו עובדים. אז למה אני אומרת את כל זה? כי זה חלק מהדברים שקשים, שאתה אומר, אנחנו עדיין צריכים למצוא מתוך עצמנו את הסיפורים ואת הרעיונות, ולגרום להם לקרות, וגם שזה ייראה מספיק טוב, שכן יעמוד בקו אחד עם דברים אחרים שמשודרים בעולם, ומצד שני, בתנאים הקשים שאנחנו עובדים, אז צריך איזה חוסן.
כן.
מצד שני, אני כן אגיד, שאני חושבת שפה בסוף יותר קל היוצרים עם כל זה. כי התחרות, נגיד, אם אני מסתכלת על הכיתה שלי, מ-NYU, מהתואר השני, אז אחר כך שאתה יוצא לתעשייה האמריקאית, ואתה אומר שאתה בוגר NYU, אף אחד זה לא מעניין אותו, התחרות מטורפת, יש עשרות בתי ספר לקולנוע, מאות בתי ספר לקולנוע, כולם רוצים הוליווד מלאה, מלצרים, מובטלים וכו'. כאילו, to get your project going, כמו שהם אומרים, זה הרבה הרבה יותר איטי והרבה הרבה יותר קשה. ופה איכשהו אני מרגישה שמי שאיכשהו מתברג, או שאנשים עובדים, שאנשים כל הזמן עובדים. כל מי שאני מכירה בברנג'ה שלי, ואני חברה של, או בקשרי ידידות, בוא נגיד, עם הרבה תסריטאיות ותסריטאים ובמאים וזה, ואנשים עובדים. אז יש בזה משהו, אם אני מדברת עם הבני כיתה שלי, מ-NYU, אז הם לא עובדים, או הם עובדים מעט מאוד, או הם עובדים פעם בתחום, אני מדברת על התחום. אז אני חושבת שבסוף, יש פה איזו תעשייה שהיא כן בריאה ותוססת, ויש לה ups and downs, עכשיו אנחנו עוד פעם בתקופה קצת קשוחה, אבל כשהייתה פה פריחה, זה היה unbelievable מתוך הגודל של המדינה הזאת לייצר כזאת כמות.
כן.
אני רק יודעת שכל פעם שאני מחפשת במאי או במאית, אז אין, אף אחד לא פנוי. אז אתה יודע, ואני צריכה לחכות, והם צריכים לחכות לי. כאילו, יש אנשים עובדים פה, וזה נורא נורא מהמם לראות, בהחלט. אז זהו. אז אני לא מצטערת שאני פה ולא שם.
כן.
זהו.
בסדר, שאלה אחרונה, איזה חלומות יש לך?
וואו, אני קצת בסוף כבר של היצירה, אני מרגישה, כי אני עבדתי בצורה מאוד אינטנסיבית, וטיפה קצת כזה, אני בטוח רוצה להוריד הילוך טיפה. לא יודעת אם להפסיק, אני בטח לא רוצה להפסיק לכתוב, כי אני לא חושבת שאני אף פעם אפסיק, אבל יכול להיות שאני צריכה טיפה לא להיות בשתי סדרות בשנה פלוס פיתוח, אלא באמת מאחת לעצמי, נגיד בשנים הקרובות, לעשות סדרה אחת, לאט לאט ובשקט ובנחת. זה פשוט לא היה בטמפרמנט שלי. וגם אני חייבת להגיד אפילו כלכלית, איך שאתה יודע, סוגה עילית לעומת הסדרות היומיות, אז יש איזה צורך אפילו כלכלי לעשות יותר, כי זה כדי להגיע לרמת חיים טובה ונעימה במדינת ישראל הקשוחה. אבל אני מקווה שעכשיו, אחרי הרבה שנים שאני כבר לא במרוץ הזה, אז שאני כן טיפה כך יותר שקט לעצמי, ויותר מעניין אותי עכשיו, אני כבר עושה את זה, אבל אני עושה עכשיו יותר מנטורינג, אני למשל בקרן החדשה, אני מנטורית בחממה של סרטי נשים הקצרים, זאת השנה השנייה כבר, אז יותר מנטורינג, יותר אולי ללמד או לעשות סדנאות, בסם שפיגל הייתי קצת רפרנטית פה ושם, או ישבתי קצת בוועדות, לימדתי ניו יורק פילם אקדמי, איזה כמה שנים. אז זה דברים שאני אוהבת לעשות ויכולה לעשות, ואני חושבת שאני במין שלב כזה שקצת יותר של להעביר ידע הלאה, או ללוות אנשים, ופחות למצוא כל הזמן מתוך עצמי. כי קצת, אתה יודע, זה קצת, כמו שאמרתי, מהסיפורת שאמרתי, להמציא את כל העולמות האלה, אני מרגישה שאני טיפה צריכה רגע לקחת צעד אחורה, אז אני מקווה שתוך בערך שנתיים, שלוש, אני אמצא את האיזון הזה לכתוב קצת בפחות אינטנסיביות, ולעשות דברים שקשורים לזה, כן? אבל כן. לאו דווקא שהדדליין הוא עליי, ועליי מתקשרים המפיקים איפה הפרקים. זה כזה. אז זה, בכללי, זה המקום.
טוב, נשמע כמו תוכנית טובה.
כן, אני חושבת שאחרי, אני פה חזרתי ב-98, ואני עובדת די הרבה מאז. אמרתי, חלק כתסריטאית אצל אחרים, חלק די הרבה דברים שאני הובלתי, ואני מרגישה שזהו, יש דור צעיר בועט, סופר מוכשר, ואפשר רגע אחד להוריד הילוך, אז זה הכיוון.
טוב, אני מקווה שזה יקרה.
כן, תודה.
וטוב, היה מאוד מעניין.
כן.
תודה שהתארחת.
תודה שהזמנת אותי, מה כיף.
תודה רבה.
תודה.
ביי.